אז אנחנו ממשיכים את הנקודה שאמרנו פעם שעברה. פתחנו את השיעור בשיעור הקודם, אתם זוכרים? אמרנו משפט שאנחנו חיים בעבר שלנו. שאדם חי את העבר שלו כל הזמן. וזה משפט שרצינו לפתוח אותו, קצת להבין אותו יותר. מה הכוונה? שאדם חי בעבר. הרי קודם כל זה לא מצב אידיאלי, אנחנו לא רוצים להישאר במציאות הזאת שאנחנו חיים בעבר, כי אנחנו רוצים לחיות את העתיד. אמרנו, יש סרט כזה, היה נקרא חזרה לעתיד. אז אנחנו חיים במציאות שאנחנו חוזרים אל העבר כל הזמן, כל יום ויום. אנחנו רוצים להבין את הנקודה הזאת. מה הנקודה? למה אנחנו חיים בעבר? ואיך אנחנו יכולים לצאת מהדבר הזה לחירות ובאמת לחיות את העתיד? בכלל זה שאלה גדולה. כן, מה זה נקרא לחיות את העתיד? והמפתח של זה יהיה דווקא בהווה, כן? ב-present moment, מה שנקרא. להבין את רגע ההווה, מתי אנחנו נחיה את רגע את ההווה, אבל את הדבר הזה אנחנו עוד נגיע אליו בהמשך. אז באמת, מה פתאום האדם, או למה אני אומר שאדם חי את בעבר? אני חי, ולא רק זה שאני מתכנן, נדגיש את זה יותר, שאני מתכנן את, את העתיד שלי, את החיים שלי, את היום שלי, את המחר שלי, אני בעצם תמיד מתכנן אותו על פי העבר. וזה דבר מאוד עצוב, מאוד כואב. אנחנו לא שמים לב לזה. וגם כשאני עושה תכנון יום, ואני עושה תכנון שבוע, תשימו לב, התגובות שלי הן לפי המוכר לי, לפי העבר. אז אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, צריך לפתוח את הנקודה הזו ולהבין איך זה מתקשר גם לעבודת הנפש ועבודת המידות. אז חז"ל אומרו לנו משפט, נכון? אומרו לנו, אדם עשה עבירה ושנה בה, נעשית לו כתר. ומה שאנחנו רוצים להבין, זה מה חז"ל התכוונו במילים האלה. אדם שעשה עבירה ושנה בה, היא נעשית לו כתר. איך היא נעשית לו כתר? מה העניין הזה? ותמון פה, במשפט הזה של חז"ל, בממרה הזאת, הבנה במושג הזה ציורי הלב שדיברנו עליו. שסביב זה אנחנו דנים, רוצים ככה להפנים את זה טוב טוב בתוכנו. אז בוא נתאר רגע את התהליך שקורה. חז"ל אומרים, אדם עושה עבירה ושונה, היא נעשית לו כתר. למה העובדה? שאני חוזר על הדבר, גורם שהעבירה, משהו בה, בתגובה האוטומטית שלי, נחלש. מה קורה בתהליך? בוא נראה את זה בתוכנו. אז אדם עושה עבירה, חס וחלילה, חס ושלום, עושה מעשה מסוים, שלא טוב לו איתו. יכול להיות עבירה, יכול להיות מידה לא מתוקנת, יכול להיות שהוא כועס, יכול להיות שהוא נמצא באיזה אירוע שהוא אוכל דבר שלא צריך לאכול. צורך העניין זה עבירה, נכון? זה לא עבירה כלפי תרג מצוות, אבל מידות, אוכל, זה אולי דין שנשמעת לנשותיכם. זה קורה לנו כל הזמן. מה קורה? אדם רוצה לשן סיגריה. אז בהתחלה הוא לוקח פעם ראשונה סיגריה, נכון? אחרי זה הוא כבר גומר חפיסה שלמה. איך זה קורה הדבר הזה? מה הולך? מה הפער? מה קרה מהפעם הראשונה? עד שהוא הקיא את הנשמה, עד הפעם שהוא כבר לא בכלל מרגיש את זה. אז התנועה היא שהיא כזו. שאני עושה מעשה, עשיתי פעולה, הפעולה נגמרה, נכון? זאת אומרת, לא משנה מה. כעסתי, התעצבנתי, מישהו הרגיז אותי, לקחתי את הסיגריה והתחלתי להשתעל בהתחלה, וזהו. אבל מה? המעשה נגמר. אבל מה שהוא ממשיך? מה ממשיך? כל מעשה שאני עושה, כל פעולה שאני עושה, אמרנו, מה היא עושה בתוכי? יוצרת רושם פנימי. רושם פנימי. הרושם הפנימי הזה קראנו לו ציור לב. היא יוצרת רושם. עכשיו מה? יכול להיות שעשיתי פעולה שמאוד לא טוב לי איתה. דוגמה, אמרנו סיגריה, אז לקחתי את הסיגריה והתחלתי ככה לעשן אותה, ואז נכנסתי לריאות והתחלתי להשתעל ולא יכולתי בכלל זה, אבל בחבר'ה, מישהו אמר לי, וואלה, איזה גבר. וואלה, נו, יאללה, הצטרפת אלינו. והמשפט הזה נגע בפנימה, נכון? נוצר לי איזה רושם חיובי. למרות שהשתעלתי, או חס וחליל, אדם רוצה לעשות, הולך ליפול באינטרנט. עבירה. ואז מה קורה בהתחלה? בדרך כלל, יקרה שאדם עומד לפני נפילה, ויהיה בו קולות שמתנגדים. נכון? יהיה לו קולות שמתנגדים. איזה קול פנימי שיגיד לו מה פתאום, מה אתה עושה, לאן אתה הולך, ואז מתחיל איזה מאבק ככה בתוכו. יכול להיות שזה אפילו יבוא עד כדי כך שגם הגוף שלו יצעק. כן, יש מצבים שאדם יודע שהוא הולך לעשות עבירה, וגם הגוף מתחיל לרעוד, לדוגמה. מתחיל לו רעידות בגוף. וכל מיני תמרורי הזרה קופצים לו בראש, שהוא הולך לעשות פעולה שלא טוב לו איתה, בסופו של דבר. שהוא עושה אותה בפעם הראשונה, כולו הזקה, כולו צעקות. או שהוא משתעל בסיגריות, או שהוא, הגוף שלו זועק אפילו ורועד, או שכל מיני קולות פנימיים שהוא מתחיל לשמוע בתוכו, אומר לו, מה אתה עושה? לאן אתה הולך? תסתכל על עצמך, אתה, מה, אתה נורמלי וזה. ואז, אם הקולות האלה ניצחו, אז הוא נפל. למרות שאחרי זה הוא הרגיש זיפט, הרגיש לא טוב עם עצמו. אבל זה לא נגמר פה. המעשה נגמר. ובהתחלה יש התנגדות. אבל מה קורה בהמשך? נוצר רושם. הרושם הזה, הפנימי הזה, שיצר לו איזשהו דמיון, שכלול מרגש ודמיון ומשפט, ואני מזכיר לכם את משל השוקולד, הרושם הזה, הוא נמצא איתו והולך איתו עכשיו כל הזמן. אחרי זה אנחנו נבין שיש פה פתח גדול לעבודה, אבל הרושם הזה עכשיו הולך איתו. כן? נכון, זה אותו מנגנון. לגמרי. אז אדם צריך לבדוק את עצמו. הוא צריך, מה שצריך לנהל את עצמו, זה לפי הדעת, לפי ההכרה. באמת יש לנו אמונות, קרי, אמונות שווה תפיסות התכרתיות, שהן לא בהכרח נכונות. הן בגלל ש... אכלת מנגו והוא היה מקולקל, אז עכשיו הגעת למסגר. הטעם המגעיל הזה, המסע לך תחושה פנימית, שמעכשיו כל המנגויים אסור לאכול אותם. והגעת ההנחה, שאתה רואה מנגו, בא לך להקיא כבר. מה זה? זה תוצאה של אמונה, תפיסה, התכרתית זה נקרא. שהיא לא נכונה. כל העבודה שלנו זה להביא את עצמנו להתנהלות לפי הדעת. דעת לכוונה, לפי מה שאני בוחר בו. אבל אם אני מגיב באוטומט, אז זה לא טוב. זה אותו מנגנון, בדיוק. הרושם הפנימי הזה, הוא יכול ללכת איתי. מכל מעשה שאני עושה, נוצר רושם. עכשיו, בסדר? אז מה המשמעות של זה? בפעם הבאה שאני, האדם הזה שדיברנו עליו, בא לעשות את המעשה. נכון? מה שקורה זה, הוא עכשיו בא לסיגריה הבאה. או שהוא בא עכשיו עוד פעם מול המחשב. מה שיקרה, בדרך כלל בפעם השנייה, יהיה עוד פעם איזשהו התנגדות פנימית. אבל מה יצוף לו עכשיו?
לא, עשיתי את זה קודם.
עשיתי את זה קודם, ובעיקר יצוף לו חוויה פנימית, המשפט הפנימי, נכון? זה מה שיצוף לו. הציור מה?
הציור חיובי.
הציור החיובי על הדבר השלילי, כן? כאילו, למה זה טוב לי? פתאום יצוף לו הרושם הפנימי שנוצר לו. אם זה היה הרושם עוצמתי שסלידה, אז זה מה שיצוף לו, כן? אבל אם היה לו רושם, זוכרים, דיברנו פעם שעברה על טוב קרוב וטוב רחוק, על רצון קרוב ורצון רחוק, זוכרים? זוכרים? אז כי לכם שנייה הבאתי את הדוגמה עם הגלידה, שאסור לו לאכול והוא אכל, הגיע לאשפוז, זוכרים? אז למשלנו, מה זה? יש שתי רמות של רצון. אמרנו, יש רצון קרוב, יש רצון עמוק. הרצון האמיתי יותר זה העמוק, הרצון הקרוב זה מה שאתה רואה מול העיניים כרגע. והוא לא בכלל הרצון האמיתי שלך. נכון? אז מה שהרושם הזה, זה בדרך כלל שצף, זה הרושם של הרצון הקרוב. הוא ישכח שהוא השתעל, הוא עכשיו זוכר את איך הוא נכנס לחבר'ה. את הנעימות שהייתה לו לשנייה. זה מה שהוא יזכור. ואז הוא ינסה עוד פעם. ואז הוא ינסה את זה עוד פעם, לאט לאט מה יקרה? את מה הוא מחזק? את אותו רושם. את אותו רושם כאילו חיובי שנוצר לו כבר בתוכו. ואז שיגיע לפעם השלישית, מה יקרה? כבר כל הקולות המתנגדים הם לא נשמעים. למה? כי הוא כבר מזהה את עצמו כביכול לגמרי עם הפעולה שהוא עושה. ואז הוא אוטומטי שם כבר. עכשיו, שחזל אומרים, אז אדם עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר, לזה הם מתכוונים. כשאדם עושה עבירה ושונה בה, הוא משנה את התבנית הפנימית שלו, הוא משנה את ציורי הלב. כי הוא יוצר לו ציור לב חזק, ככל שאני חוזר על ציור הלב, חוזר על אותו רושם פנימי שנוצר בתוכי, ומבקר אותו שוב ושוב, אני הופך אותו כביכול לטבע השני שלי. ואז אני מגיע למצב, שמה? שככה אני מזהה את עצמי. עד מצב שאני אומר, זה מי שאני, זה מה שמתאים לי. אבל אני סך הכל תבנית של חוויות שחוויתי, שעשיתי, ושחזרתי עליהן, ששלטו בי, ויצרו איזה דמות של אני, איזה הקשר רגשי. אז אדם אומר, אני כועס. אז מה אתה כועס? אתה יכול לעבוד על זה. אתה כועס, בוא נבין למה אתה כועס. איפה אתה כועס? מה מכיס אותך? מה שמכיס אותך זה ציור לב. זה בכלל לא בחוץ. זה עולם הפנימי שלך. ניגע בזה בהמשך, אני מקווה. אתם מבינים? ואז אדם עושה עבירה ושנה הבאה, נעשית לו כרגל. כיתר. ובעצם אפשר להחליף את המילה הזאת כיתר. אנחנו יכולים לומר שאדם שעושה עבירה ושנה בה, היא הופכת להיות הרגל. בהבנה שזה בתוך האדם, מה שקורה זה, מה זה הרגל? הרגל זה כמו רגליים. כוונה, שהם לוקחים אותך לבד. כאילו יש מצבים שככל שאני חוזר על אותם פעולות, אני מחזק את אותם רשמים פנימיים שהם יוצרים בתוכי. הפעולות נגמרות. אבל מה שהולך איתי כל הזמן, זה הרושם. פעם הבאה, שאני אפגוש את אותה סיטואציה, אפגש באותו דבר, מה התעורר אצלי הדבר הראשון? מה? הרגל, הרושם. הרושם הפנימי הזה שיש בתוכי, הוא זה שהתעורר. וברגע שהוא התעורר, מי לוקח את הפיקוד עכשיו? הרגש, הרושם הזה, הוא לוקח את הפיקוד, הוא מנהל אותי, והדעת נעלמת. זה מצב שכאילו התודעה כבר לא משחקת תפקיד, והגוף הופך להיות המוח. קרה לכם, אני מניח, מקרה כזה, שרציתם להגיע ל... לנסוע לאנשהו, נכון? ופתאום מצאתם את עצמכם בדרך לבית שלכם. למה? כי היה לכם מסך הדעת, והגוף לקח אתכם אוטומטים למה שהוא מכיר. או, דוגמה אחרת, שהתחלתם ללמוד נהיגה. נכון? התחלתם ללמוד נהיגה. אז בהתחלה, הכל מסובך. יש לך קלאץ', ויש לך גז, ויש לך איתור, ויש לך מראה, ויש לך הילוכים. מי שהיום נוהג, לא יודע, היום נוהגים על הילוכים היום. אבל יש לך הילוכים. עכשיו אתה צריך ליצור איזה סינכרון בין כל הדברים האלה, והכל ככה, רגע, אני צריך לעשות את זה, אתה חושב על כל פעולה שאתה עושה. אני צריך להיכנס לראשון, אני צריך קלאץ', נקודת חיכוך, אני... כל הדברים האלה, זה לא זורם, נכון? אבל מה קורה? כל דבר מפליא. כי היום שאתה נוהג, אתה בכלל לא חושב על... אתה בכלל לא... מדבר עם מישהו על איזו סוגיה בגמרא, ואתה נוהג. אתה לא חושב על מה שאתה עושה. מי נוהג? תת ההכרה נוהג. אתם מבינים? דקה, אני אתן לך. האוטומט שלך, הפנמת כל כך, הגוף שלך, הוא כבר נהיה חוכמה. הוא לא צריך בכלל להתקשר עם האינטלקט כדי לשאול מה לעשות. והוא לוקח את הפיקוד. ועכשיו הוא מוביל אותך. ולכן אתה עושה את כל הפעולות האלה אוטומטיות. זה בדיוק מהציאות של הרגל. שכאילו התודעה היא לא, היא לא בפרונט. אני יכול לעסוק במשהו אחר, והגוף יודע מה לעשות, הוא ייקח אותי. עוד שני תכם עוד דומה, כן? רצית לשאול? רק לא. בטח, אני רוצה ליצור הרגלים חיוביים, לא שלילי. ההרגל זה כלי אדיר. הוא לא שלילי כמשל עצמו. אבל אני רוצה שהאוטומט שלי, של הגוף, יהיה לפי הדעת. ולא לפי המציאות שמכיסה אותי. זה בדיוק אותו דוגמה שאמרת לכם פעם שעברה, שמישהו עוקף אותך בכביש, אתה מוצא את עצמך בשניות בעצבים. אתה מתעצבן. מישהו לקח לך את ההגה, את הפיקוד. מה קרה? אוטומטי הוא חתך אותך, עולה לך תוך שנייה, אתה במצב רגשי אחר לחלוטין. כאילו לחצו לך לכפתור. מה הכוונה? הדליקו לך את ההרגל, את הדפוס שהפנמת 20 שנה, ועכשיו זה פועל אוטומט, כביכול. ואז אתה כועס, משנים לך את המצב רוח ככה בשנייה. למה זה? כי כאילו יש לי כבר איזה רושם פנימי בגוף, איזו תפיסה תת-הכרתי, שהיא זו שמנהלת אותי שם. והיא לקחה את הפיקוד. או, עוד דוגמה, שהגוף לוקח, יש לו חוך, כאילו השכל, ההכרה, נמצאת בגוף. לא יודע אם אתם, יצא לכם את זה. בזמננו היה טלפון ציבורי. היינו מדברים בטלפון ציבורי. אז כדי לדבר, לא היה פלאפוני, אז היה טלפון ציבורי. אז היה דבר כזה שנקרא בזקארט. כוונה, היית מתקתק מספרים. ואז היה לך את הכרטיס. ואז היית יכול לדבר. קרה לכם, לא יודע אם קרה לכם, לי זה קרה, שיום אחד נתקעתי והייתי בלי פלאפון היום, והייתי צריך לדבר בזקארט. הייתי צריך לדבר עם מישהו, ולא היה לי איך לדבר. נזכרתי שרגע, היה לי בזקארט פעם. ראיתי טלפון ציבורי, יש עוד כאלה ברחובות. הלכתי איזה, אמרתי, ניסיתי לזכר, מה היה המספר? לא זוכר. אני מנסה לזכר, מנסה, רגע, זה התחיל, וזה... זה היה... אני מדבר על... שזה היה לפני 20 שנה שהייתי משתמש בזה. מנסה לזכר. לא זוכר. מה עושים? ואז אני אומר, רגע. עוצם עיניים. שם את האצבע על המקשים ומתחיל להעביר את האצבע. ויש את המספר. מה זה? מאיפה זה בא? זה לא בא מהאינטלקט. מאיפה זה? זה בא מהחוכמה שכבר תמונה בגוף, והגוף יודע את התנועות. הוא לא צריך לחשוב עליהן. אתה רק שם אותו במצב, הוא כבר פועל אוטומט. כן? תתמודה. זה בא מתת ההכרה. ויכול לי לדבר, זה עוד עובד כנראה, פלא. אבל מאיפה זה בא? זה חוכמה שלא נמצאת, לא בא מהאינטלקט, לא חשבתי, אז מאיפה זה? זה בא מאיזה רושם תת-הכרתי, תת-מודה, שנמצא כבר טבוע בגוף, והגוף פועל אוטומט. ואז זה מה שמניע אותנו. ולכן, שככה אנחנו עושים פעולה, וחוזרים עליה, מה שקורה, זה שלאט לאט אנחנו מפנימים את הדבר החדש ויוצרים איזה רושם, והרושם הזה הוא מתחזק. עכשיו בואו נבין את זה קצת במוח. בסדר? עוד נקדיש לזה קצת זמן יותר גדול בהעמקה בהמשך, אבל רק שנבין קצת את זה בתוך התהליך הביולוגי שלנו. יש לנו כלל, המוח שלנו הוא בנוי בצורה גמישה. מה זה אומר? יש מדע שלם, נקרא נירופלסטיקה של המוח. זה אומר שהמוח שלנו הוא גמיש. הוא לא תקוע באותו דבר. אומנם יש שלב שהוא מפסיק להתפתח, אבל את הגמישות הוא לא מפסיק כל החיים. ומה זה אומר? זה אומר שיש לנו במוח נירונים. הנירונים האלה הם אותם תאים, תאי עצבים שבמוח, שהם יוצרים כל ידע חדש שאתה רוכש, הוא יוצר שהוא נדלק, איזה נירון נדלק, אפשר לקרוא לזה ככה, והוא יוצר קשר עם עוד נירונים. ויש תכונה, שנירונים יש להם תכונה שהם אוהבים להיקשר ביחד. עכשיו שאתה עושה פעולה, שעשית פעולה, מה קרה? נוצר איזה נירון חדש במוח. והוא יצר קשר עם מה שדומה לו. אחרי זה נבין את זה יותר. ואז נוצר איזה כמו חבורה. הנירונים יש תכונה שהם אוהבים להתחבר. ויוצרים קשרים. סליחה. ואז כשאני עושה את אותה פעולה עוד פעם, מה יקרה? מה יתעורר כל פעם? מה אני מחזק? את הקשר הזה, את אותם קשרים, את אותה חבורה. ואז שאני פוגש אירוע, מה קורה? המודע שלי קולט אירוע. בסדר? הוא מעביר לי את הקלט, נכנס אליי, ועובר מהמודע, מחפש משמעות. איך אני מתייחס כביכול לאירוע הזה? נכון? הוא נגדי, הוא בעדי, מה זה הדבר הזה? זוכרים? השוקולד של הילד, הוא רואה שוקולד פעם שנייה, פעם הראשונה, הוא לא יודע מה זה. עד שהוא חווה חוויה. פעם הבאה, נכנס לו שוקולד, מה קורה? כאילו הקלט נכנס, אמרנו מה מתעורר? המשפט הפנימי, ציור הלב. מה זה קורה במוח?
חבורת
הנוירונים מתעוררת. מה הכוונה? המידע נכנס, הוא מחפש המוח, חלק כן, של הנרוקורטה שלנו, הוא מחפש מה המשמעות של הדבר הזה. איפה הוא הולך? הוא הולך למאגרים. איפה המאגרים נמצאים? בדמיון, בזיכרון. איפה הדמיון, הזיכרון? זה תת ההכרה שלנו. שם זה נמצא. ואז כאילו המוח מחפש כל מה שמהדד מול הדבר הזה. ואז כיוון שיש לי כבר משפט שמקשר אותי עם הדבר הזה, עם המילה שוקולד, יש לי כבר חוויה עם המילה סיגריה, יש לי כבר חוויה עם המילה שעוקפים אותי בכביש, יש לי כבר ציור חוויה עם עמידה מול סמכות, יש לי חוויה כבר, לא משנה מה נוצר, מה שידלק זה אותם קבוצת נוירונים שחיזקתי אותם כל הזמן. ואז מה שקורה שהם מתעוררים, הם ישר משדרים לשדרים, לא משנה עכשיו לתהליך, זה עובר איזשהו מהלך גם למוח הרגשי שלי, ובום, אני חווה חוויה. מהר מאוד. ישר זה מעורר לי את המוח הרגשי, ואני חווה את החוויה. ואז מה קורה? נראה לי שזה מי שאני. כי זה מה שחיזקתי. כי זה מה שאני מרגיש. אבל מה שאני מרגיש זה תוצאה של הרושם שהולך איתי. עכשיו, זה נכון שצריך להסביר קצת יותר את המערכת. זה נקדיש לזה בלי נדר. שיעור בפני עצמו, אני מקווה, מה שנספיק. בעזרת השם, בהמשך. אבל יש פה עוד תכונה מעניינת. עכשיו תבינו, תראו מה לפני זה. אומר הרב, תסתכלו בדף שלכם, בפסקה 2. אורות התשובה, פרק ח' פסקה א'. עכשיו שתראו את זה, היא תהיה קצת יותר ברורה, אני חושב. מה הרב אומר? אומר הרב, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה, בראשית זריחתו, בא, מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת, באורגניות הנפשית. מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים. עכשיו זה באותו מובן, נכון? וכל ניתוק מביא כאב, ככאב של עקירת איברים מקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות, מעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו, השפלות ותוצאותיהם המרות. כן. זה גם תשובה. למה? גם לצאת מהרגלים. כי תשובה, הגדרה של תשובה, אתה דבר עכשיו תשובה, זה כאילו לשמור תורה מצוות. בהקשר הזה. נכון, אבל אצל... שזה ודאי נכון, אבל המושג תשובה הרבה יותר רחב. כי אומר הרב, אמרנו בפרק תתווה, פסקה י', שמושג תשובה זה לשוב אל עצמך. כל תנועה פנימה לשוב אל עצמך, מכניס אותך לעולם התשובה. זאת צורך העניין, ללכת עכשיו לעשות כושר, זה לעשות תשובה. אם אתה הולך עכשיו למכון כושר, 4 פעמים בשבוע, 5 שעות ביום, לצאת משולש מרובע ומשושה, זה כבר פספסת, אתה הגזמת. אבל לעשות כושר בשביל להגיע לבריאות, אומר הרב, זה חלק מעולם התשובה, כי הנשמה צריכה להעיר בגוף. ברור. זה לשוב אל עצמך, אתה צריך להיות בריא. זה לעשות תשובה. לאכול... להסתכל נכון על החיים, זה לעשות תשובה. לאכול בריא, זה לעשות תשובה. זה חלק מהתשובה, כי זה לשוב אל עצמי. כי כשאני שב אל עצמי, אני גם אשוב אל האלוקים בסוף. כי האלוקים חיה אותי. בסדר? אבל לשנות הרגלים, זה ודאי אותו דבר, אותו מנגנון. עכשיו בוא נראה את המנגנון שהרב מתאר פה. כן.
אפשר שבן אדם הוא רק תגובו? הוא רק הרגלים?
לא, מה זאת אומרת רק? זהו, תקוע בזה כל החיים? לא.
משהו שאבא שלהם מאוד אוהב להגיד, אמרו לי, תקשיב, פעם ראשונה גנבת, נחם, גנב, קרה משהו, הוא עשה מעשה, גנב. אבל בן אדם שהוא קונה כל הזמן, הוא גנב. במקרה קוראים לו א' בן ג' בון. אבל מה שהוא, הוא גנב.
נכון, אז התשובה לזה... אבל מה שהוא זה נכון לעכשיו. זה לא אומר שהוא יהיה ככה מחר. מה הכוונה? הוא יוכל להשתנות. הוא יכול להשתנות. כי יש תשובה בעולם. ולא רק תשובה, אתה רואה שגם הגוף בנוי בצורה של התשובה. הוא בנוי, המוח בנוי בצורה פלסטית, שעוד לא הסברתי את זה. וגם הגוף בנוי בצורה פלסטית. זה מדע אחר בגוף שנקרא... אפיגנטיקה, שזה מגלה שהגנים יש בהם גם התחדשות. אז נכון לעכשיו הוא גנב. האם הוא חייב להיות גנב? בחיים לא. איפה, במה זה תלוי? בעצמו. במה אנחנו תולים את זה? בנסיבות. האדם יתלה את זה בנסיבות, אבל באמת זה תלוי באדם. אם אני לא אשנה את ההרגלים, אני שם. האדם מכור לזה. כולם מכורים למשהו. הוא מכור לגניבה, הוא מכור לגלידה, הוא מכור לשוקולד, הוא מכור לרגשות של דיכאון, הוא מכור לרגש של עצבות, הוא מכור לרגשות שעשו לי, לקחו לי, שתו לי. אין אדם שלא מכור למשהו. האם זה אומר שהוא ככה כל החיים? אם הוא לא יעבוד, כן. אם הוא יעבוד, הוא יצא לחירות. למה? כי זה הכל מתחיל ברושם. ומי מחיה את הרושם? המעשה נגמר. נכון? ההוא שצעק עליו כבר לא נמצא. אבל למה הוא פגוע עדיין? כי הוא מחיה אותו בתוכו.
אפשר לשנות את הרושם הזה או שזה כאילו משהו שהולך
איתך? בטח שאפשר לשנות. אפשר לשנות. אפשר לצאת לחירות. זה עבודה, אבל אפשר. לשם אנחנו רוצים להגיע. כן? כן? תמיד, כן.
אז איך אני יכול לדעת מה הדבר הנכון? כי תראי לי להתחבר לעצמי, כי יכול להיות כל המרגושים שאני שם עליהם, נותן לה
אז קודם כל זה שאלה גדולה. אבל התשובה לזה, אני חושב, היא שאדם צריך להקשיב איפה הוא מרגיש שהוא תקוע, שהוא עצור. ומשם הוא מתחיל לעבוד. מה שעובד לי טוב, מצוין, אין לי מה להתעסק איתו, כי הוא טוב לי כרגע. איפה שאני מרגיש שהמציאות של החיים שלי תקועה, נעצרת, התגובות שלי הן לא כמו שאני רוצה, אין בי שמחה, יש בי עצבות, יש בי כאב, אני לא מצליח, אני לא מגיע ליעדים שאני רוצה, אני נופל שם. שם אני צריך להתחיל לעבוד. שם אני יודע בוודאות שאני לא מחובר למי שאני. עכשיו, שאני אתחיל לעבוד שם, לנקות, לנסות להקשיב, לזהות מה מניע אותי, מה הנחות היסוד, מה התפיסות התקרתיות שמנהלות אותי שם, אני מתחיל לנקות את הדברים האלה, יכול להיות שאני אגלה עוד רבדים. אנחנו כמו בצל כזה, מקלפים, לאט לאט. אבל אין לי מה להתחיל לנבור, לחפור סתם. אני מתחיל לדגעת באיפה שלא טוב לי. שם אני יודע, שם אני רוצה לצאת לחירות, שם אני מתחיל לעבוד. ומשם אני צועד. אז כאן אומר הרב, למה כואב? כי שאדם עושה תשובה, שהוא שב לעצמו, רוצה לחזור לבריאות נפשית או רוחנית, או לתקן עבירות כמובן, או לתקן עבירות כלפי הנפש. כל כעס, כל מידה לא מתוקנת, זה עבירה לנפש, אתה פוגע בעצמך, כל מתח. זה פגיעה בגוף, גם, וגם בעולם הרוחני. כל הרבדים האלה, אומר הרב, שאתה בא לעשות תיקון, שאתה רוצה לשוב אל מי שאתה, יש מכאוב, יש כאב, ואתה מרגיש, איזה סוג כאב, אומר הרב, זה כאב כאילו אתה הולך נגד עצמך. למה? הוא אומר, זה כמו ניתוק של איברים חיים מהגוף. כאילו אתה מרגיש בהתחלה, שאתה מוותר על משהו ממך. וזה לא יכול להיות. אם אני מוותר על משהו ממני, זה ודאי, זה לא הכיוון של התורה, כי אמרנו שהתורה רוצה, אם הקדוש הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו עם כל הכוחות, ויש להם ערך אלוקי. אז מה זה הדבר הזה שאני מרגיש שאני מוותר על משהו ממני? זה בדיוק, זה בשפה הנפשית נקרא לזה, זה כל צירוי הלב. בשפה של עבודת הנפש והמידות, זה כל ההרגלים שלך, כל המקומות שהפנמת שזה מה שטוב לך, כאילו אתה מזדהה עם זה, וההזדהות היא כאילו יצרה לך, ופה המילה כאילו היא באמת, לא כמו שכולם אומרים כאילו, כל מילה שנייה נחף להם כאילו, כן? כאילו, באמת, כאילו נדחף לך פה הבנה שזה מה שטוב לך. ושאתה רוצה להשתנות, זה קשה. כל ההרגלים המוכרים האלה קופצים. מאיפה הם קופצים? מפה. מאותה חבורת נוירוני, שיצרתי, לאור החוויות שלי, יצרתי קשר חשמלי בתוכי, במוח. במוח קישר דבר לדבר. ועכשיו, שאני עושה פעולה, זה נדלק. וכיוון שזה נדלק, זה מורה רגש. אוטומט, לא בחירי. והרגש הזה, כביכול הלא בחירי הזה בשלב הזה, הוא עכשיו יוצר לי תחושה שזה מי שאני. אבל זה לא טוב לי, זה פוגע בי, זה הרצון הקרוב, זה הגלידה, שתכניס את הבן אדם להשפוז. זה הסיגריה שבסוף תביא אותו לבית חולים עם ריאות מפוחמות. זה הכעס הזה שיכניס אותו לסטרס, ואז זה העבירה שהוא הולך ליפול באינטרנט. אז מה פתאום זה אני? כי זה לא מי שאתה. אבל אתה בנוי בצורה כזו, שכל פעולה שאתה עושה יש לה רושם, והרושם הזה הולך איתך. הרושם הזה זה ציור הלב. והרושם הזה, הוא יבוא לידי ביטוי בנוירונים במוח. והרושם הזה, הוא מתעורר. אוטומט, למה? כי זה הרגל. זה כאילו חוכמה שכבר נמצאת בגוף. והגוף כאילו אומר לך, אחי, אל תתערב לי. אני יודע לנהל את עצמי טוב מאוד, אני 20 שנה עושה את זה. אל תיכנס לי עכשיו לחיים עם הדעת שלך, מה אתה מכניס לי פתאום דעת, רוצה להשתנות, לאכול בריא, להפסיק זה מה שטוב לי. ואז הוא צועק לך, עזוב אותך, אני יודע לנהל, מה, אני לא יודע לנשום, אני לא יודע להחליף את התאים, אני גם יודע לעשות את זה טוב. 20 שנה נתת לי לעבוד אוטומט, כאילו זה המילים שלו. ואז מה אתה שומע בעצמך? אתה שומע את המילים, צודק, אין לי כוח, למה? בשביל מה עכשיו? להתחיל לעשות כושר היום? סוב, נתחיל מחר, קר בחוץ עכשיו. מה שאתה שומע, כל מיני משפטים, מה, אני חייב קצת לתת ליפול, טיפה רק לראות שנייה ולצאת, זה רק, מה, לוותר על זה? אני עכשיו מוותר על טעם החיים. הסוף, לא, זה לא בסדר. ואז אתה שומע, כל מיני תירוצים, קופצים לך, עוד ניגע בזה, אני גם, אני מקווה שנפרק כל דבר פה לשלבים. אחר כך, רק אני רוצה שנראה את כל מלמעלה, את כל המערכת. ואז אתה שומע, כל מיני קולות כאלה, מאיפה באים הקולות האלה? זה מהגוף, זה מהרגל, זה מהמוכר. זה מאותם ניתוקים של איברים, שכאילו איברים שלך. ואומרים לך, תשאר במקום, אז זה בשביל לך להשתנות, אתה לא יודע מה זה, זה מסוכן. עכשיו לוותר, אתה מוותר על הכל, על כל ההנאות. ואז אם אתה שומע את הקולות האלה, ואתה אומר, רגע, 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 מה, אולי אני הולך בדרך שלא נכון, הולך נגד עצמי, בשביל מה לוותר? בוא, עזוב, 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 בוא נעזוב את זה. בוא נשאר במוכר. ואז אתה, מי ששולט עליך, זה הגוף. זה כאילו ההרגל, החוכמה שבגוף, שמנהל אותך, במקום שאתה תיקח את הפיקוד. אתם מבינים את המשמעות של זה? אז איך זה יכול להשתנות? הרי אם אני הולך נגד עצמי, אם אדם הולך נגד עצמו, הוא ייכשל בטוח. כי לא יכול להיות שאנחנו באים נגד עצמנו. אלא מה? זה לא עצמי. זה אותם נוירונים, דקה ראיתי שהם קופצו לך. אותם ציורי לב שמתעוררים. שהם כבר קשורים לרגש. מבינים? צריך להבין עוד מה קורה לנו בהמשך. כן, אז ניגע בזה עוד שנייה. כן? כן. כן, אז אני מעדיף שלא להיכנס למושגים של נפש, רוח, נשמה, כן, להבין את כל אחד מהתפקדים האלה, כי זה קצת קח אותנו לזה עולם שצריך להסביר אותו בפני עצמו. אבל באופן פשוט, אנחנו יכולים לומר ככה, בוא נלך בצורה הכי פשוטה, יש לנו נפש בהמית, נפש אלוקית. מה זה שתי המושגים האלה כאילו? הנפש הבהמית זה בצד, הצד הזה בתוכנו שבעצם עובד לפי הרשמים הראשוניים. ולכן זה נקרא נפש בהמית. הכוונה הזו הולך על פי המוכר, הציורים הראשונים, שחווית, שהפנמת אותם. וכל פעולה אמרנו שעשית, יצרה רושם. הרושם הזה הוא לא בהכרח שייך לדעת. זה השוקולד הזה שבתור ילד הוא הרגיע אותך. אז מעכשיו תמקוע לך, כן, ששוקולד הוא מרגיע. זה נפש בהמית. למה זה נפש בהמית? כי הדעת פה היא לא זו שמנהלת אותך. אלא הרושם הראשוני הוא זה שמנהל אותך. חווית החוויה שאם אתה כועס, אז מקשיבים לך. אז דקה, אז כל פעם שאתה רוצה שיקשיבו לך, אתה משחק, אתה פתאום נהיה כועס. אתה באמת כאילו נהיה כועס. באמת כאילו, זה קצת סתירה, כן? אבל אתה, כי אתה לא רוצה לכעוס באמת. אבל אתה נמצא בכעס, כי זה מה שהפנמת וזה מה שנתקע איתך, זה שייך לנפש הבאמית. כי זה לא בא מהדעת, לא בא מהבחירה. ואז העבודה של האדם זה לעלות לנפש האלוקית. מה זה הנפש האלוקית? זה יותר לגעת, לזהות את אותם הנחות יסוד. לזהות את אותם ציורי לב, לזהות את אותם תפיסות התקרתיות, ולשנות אותם, לבחור אותם, מהדעת. ואז אני עולה קומה, אתם מבינים? אני לא רק מתנהל כאילו מה שנקרא מהרגש. הרגש הזה הוא תוצאה של ציורי לב, הוא תוצאה של כל מיני דברים שהפנמתי, כי ככה חוויתי, כי ככה אמרו לי, כי ככה ראיתי. וזה הנחות היסוד שלי, אבל השאלה אם זה משרת אותי, או לא, אם זה פוגע בי או לא. ועכשיו אני צריך להבין את המנגנון כדי לדעת איך להשתנות. מה רצה שם? תופעה שאני מתחיל לראות את הנפש
בהמית, אז אמונה לעולם לא תהיה אפשרית, כי אמונה זה קפיצה קדימה למשהו שאתה לא יודע, שאתה מאמין, בעצם ההגדרה של אמונה. אותו דבר הוא בחור שהוא פועל לפי נפש באמת והרגלים, כי הוא פועל לפי מה שהוא יודע, לא לפי מה שהוא לא יודע. אז האם זה אומר שכשאנחנו רוצים לשנות ציורי לב, אנחנו צריכים כאילו לפנות לאמונה שזה מה שנכון לנו? לא ידע, כי אתה לא יודע אם זה באמת טוב לך או לא, הגוף שלך אומר לך מה שהוא יודע מחבר קודמות. האם זה באמת אמונתי?
אני אענה לך ולא אענה לך. כוונה, אני לא רוצה להיכנס לנושא של להסביר למושג האמונה ולהבין אותו, כי זה ייקח אותנו לנושא אחר, עשית אותנו לגמרי מהנושא שלנו. אני אענה לך רק שכשאני רוצה לשנות ציורי לב, אני פועל על פי הדעת. כוונה, אני רוצה ללמוד מה נכון לי, מה אמיתי לי, איך אני בודק מה אמיתי לי. אז כמובן, אני בודק מה הערכים הנכונים, איזה ערכים הם טובים לאדם, איזה הם לא טובים לאדם, מה המדד שלי. אז אדם יכול להגיד, המדד שלי זה מה שאני חושב, מה שהחברה אומרת וזה. בסדר, אז הוא נמצא ברוב מסוים. אדם אומר, לא, המדד שלי זה הקודש, זה האמת. האמת של החיים. אז על פי זה אני אבנה את הנפש, את המידות, את הערכים שלי. בסדר, אבל זה, הכל זה בא מעולם הבחירה שלך. זאת אומרת, אתה מכניס את הדעת, אתה מנסה להבין מה טוב לך, לפי האמת. אתה מבין? המנגנון זה אותו מנגנון. אם נבין אותו, אז אנחנו נוכל לנהל... לצאת לחירות, נפעל נכון עם אל, מה הכוונה? נבין איך הקדוש הוא ברא אותנו, ומתוך זה נדע איך להשתנות. איזה תוכן אני אכניס לחיים האלה, למה אני איך להשתנות, זה קשור כבר להבנה של הקודש, של התורה. כן? בסדר? כן, אבל כשאתה מדבר על המושג אמונה, אתה מדבר על משהו אחר, לא במושג אמונה שאני דיברתי עליו, אלא אתה אומר אמונה, כשאתה מתכוון לומר שאני בוחר בדרך מסוימת, אז אני צריך שיהיה לי ודאות פנימית שזה מה שנכון. בסדר, זה ודאי. זה אני צריך ודאות פנימית. אם לא יהיה לי ודאות שזה מה שאני רוצה, אני לא יכול לצעד לשום מקום. אז אני חייב את זה, אני חייב ודאות פנימית. ומה הקושי? ציורי הלב. כי מה הם עושים לך? אומרים לך, רגע, מה, מי אמר לך? כן? הוא יגיד לך, רגע, מה פתאום? להשתנות עכשיו? אתה יודע, לאן אתה הולך להיכנס? איך הריק? אבל אתה יודע שאתה עכשיו מקשיב לקול הזה, אתה יודע לענות לקול הזה. למה? כי אתה יודע שאתה חווה שזה תוקע אותך בחיים, שאתה מתנהג ככה. אז מה זה הכל הזה בא? הוא בא מההרגל. להשאיר אותך במקום, הוא בא מהגוף. כאילו, אני קורא לזה גוף. אבל הוא בא מההרגלים, הוא בא מהמקום המוכר לך. ומסנבר אותך כרגע. לא נותן לך לראות, הרי אתה יודע שזה לא תוכל, אתה תקוע. למה אתה תקוע? בגלל צורי הלב. אבל מה אומר הרב לך בפסקה פה? תדע לך, זה כמו, הוא כאילו חטיבה אורגנית. זה דמיון. שכאילו, זה חלק ממי שאתה. למה זה? כי זה מה שהרגלת את עצמך. עכשיו, איך זה ישתנה? איך זה יכול להשתנות? נו, אבל זהו, יש קשר עם חבורה, נכון? זה צריך להבין פה עיקרון קצת, בעולם התשובה זה מובן לנו, כן? יש תשובה בעולם, נכון? אז אפשר לתקן, אפשר להשתנות, אפשר לבחור בדרך, אני לא מחויב, אני יכול לשנות כל כוחות, כי זה מידה, ואמרנו מידה קשורה לדעת, ואם מידה קשורה בדעת, זוכרים את השיעור הראשון, אם מידה קשורה בדעת, אפשר להשתנות. זה לא, זה רגע שככה אני וזהו. נכון? זה בשפה נפשית, פנימית, אמונית. עכשיו בואו נבין את זה קצת בשפה ביולוגית. אמרנו שהמוח הוא פלסטיק, הכוונה הוא גמיש. יש כלל, שני כללים מרכזיים בחקר המוח. מה הם אומרים? הם אומרים, תאים שיורים ביחד, מתחברים ביחד. נכון? תאים שיורים באותו זמן במקביל, הם מתחברים, יוצרים קשרים. זה ביטוי מחקר המוח, כן? הכוונה שעכשיו אתה עכשיו לומד איזה משהו, אתה מייצר איזה תא של נוירון מסוים, שהוא עכשיו תופס מקום בפרונט. ואז הנוירון הזה, הוא מחפש קשר אחר. זה נקרא שיריתי אותו, כאילו. זאת אומרת, עכשיו לקחתי סיגריה, ישנתי, יצרתי לי איזה חוויה פנימית שכאילו הנאה. נכון? אז עכשיו כל התאים שקשורים להנאה, שקשורים להקשר של סיגריה, מתחברים, אומרים לך, כן, כן, הנאה, הנאה, כי אומרים לך. כן, מתחברים. ולכן, פעם הבא שאתה תראה סיגריה, מה יצוף לך הדבר הראשון? הנאה. לא יצוף לך, זה מסוכן לראות. המאמר שקראת באיזה עיתון. יצוף לך ישר הנאה. ועכשיו הנאה הזאת שהיא צפה, כאילו לקחה לך את ההגה. נכון? אבל אם אדם, אבל זה הרגלי, זה הרגל, זה הכוח של ההרגל, שזה צף מהר. עכשיו מה קורה? אמרנו כלל אחד, זה תאים שיורים ביחד, הם מתחברים ביחד. ולכן זה נוצר כמו חבורות, משלנו את זה קצת, כמו חבורות כאלה, במוח. אבל יש עוד כלל, שאומר, חוק, זה נקרא חוק תלוי שימוש. מה זה אומר? מה שאם אני לא משתמש, אז זה מתנתק. כמו חברים. למה חברים? יש לך חבר קרוב, אתה מדבר איתו הרבה, אתם בקשר טוב, חזק, מדברים, נכון? אתם לא רואים אותו הרבה זמן, מה קורה? הקשר מתנתק. ככה קורה במוח. נוירונים, חבורה של נוירונים, שאני עכשיו לא מזין אותם, לא נותן להם את המזון שלהם, ובוחר בצורה מודעת לפעול אחרת, בסופו של דבר מה שיקרה, הם יתנתקו. כן? ממש רואים את זה, הם מתנתקים. ואז שהם מתנתקים, מה אני יוצר? חוויה חדשה. בין לבין מה יש לי? ריק. אנחנו עוד ניכנס לריק הזה, להבין אותו, מה קורה שם. אבל יש לי ריק. כי אין עדיין חוויה חדשה, ואני לא מזין אותו, ואז שאני מתחיל לפרק אותו, מה צף לי? הקולות האלה. מה קרה לך? הגוף צועק, כי החוכמה הזאת נמצאת בתוכו כבר, 20 שנה הזנת אותו שם. הוא אומר לך, רגע, הוא זועק, תן לי מהדבר הזה שאני מכיר. תן לי עוד גלידה, תן לי עוד שוקולד, תן לי עוד עצבים, תן לי עוד כעס, תן לי עוד עצבות, תן לי עוד... עם זה אני מתנהל, יודע לעשות הכי טוב. אבל אם אני לא מזין את זה, אז אני כאילו מנתק, אתם מבינים? זה הניתוקים. אני כאילו מנתק את ההקשר הזה, אתם מבינים? ואז נוצר חבורה חדשה. ככה אני משתנה מבפנים. וממילא, פעם באה שאני אפגש עם הדבר הזה, לא יתעורר לי על כל הישן. כי ככה אנחנו בנויים. זה המבנה הפנימי. על ידי שאני בוחר להגיב בצורה חדשה, אז אני חווה חוויה חדשה, החוויה החדשה הזאת יוצא לי לרושם חדש. ואז היא יוצרת קשרים חדשים, חיוביים, שאני בחרתי בהם. אבל בין לבין, אני בניתוקים האלה. אני כאילו מנתק את האורגניות.
אז בעצם,
בדרך
שזה מתנתק, אני מתנזין את זה במשהו טוב. ככה
אני... אני חייב, אחרת אני בריק מאוד גדול. אני תמיד מזין את זה בדבר החיובי. הדבר השלילי... אני, שאני רוצה להתנתק ממנו, הוא כביכול, זה כל הקולות האלה, הוא יציף לך עוד קולות ועוד קולות ועוד דברים, כן?